כן, אנחנו עוסקים בקדיש, שזה מתאים אולי לציפיית הימים, גם לעשרת ימי תשובה, שנאמר עליהם שהשם קרוב אלינו, דרשו השם בהימצאו, קרוב בהיותו קרוב. גם כמובן הימים, כל מה שקורה לנו מסביב, שזה גם כן מעורר איזה שהם הרגשה שיש פה איזושהי יד השם שמחוללת איזה שהם דברים שנעלים מאיתנו. כן, אז נדבר גם היום קצת על העניינים של הקדיש שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, על מכוח הגמרא והמדרשים, על המשמעויות העליונות של הקדיש שראינו, איך שמופיע בגמרא ובפוסקים, שמעלתו של הקדיש היא גדולה אפילו יותר מקדושה, יותר מברכו, מכל מיני דברים אחרים, שלכן זה מאוד מחייב כל אחד ואחד, כשנאמר קדיש בבית הכנסת, להתרכז, להתכוון, לומר אותו בכוונה. הזכרנו בתחילת הדברים בשבוע שעבר, ששליח ציבור מתחיל משתבח, והתפילה נהיה תפילה ציבורית, והזכרנו את הגמרא בברכות כ"א עמוד ב', שמביאה שם בעניין של מעלתו של הקדיש והקדושה, שהיסוד של הדברים הוא מה שנאמר בגמרא, שכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. כלומר שיש כאן איזשהו דין שוודאי מבטא את מעלתו של הדבר, שדברים שבקדושה, המינימום, ההכרח שכדי לומר אותם צריך דווקא עשרה. כאשר המקור של העשרה זה הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל, שנאמר אמנם על, כמו שאמרנו, על מצוות קידוש השם, כשמישהו כופה מישהו לעבור עבירה בפרסיה, אז שהוא מחויב למסור את נפשו. שדרשו, הגמרא אמרה, מה היא משמע? אז הגמרא אמרה, את יתוך תוך, ונקדשתי בתוך, כי המילה תוך מלמדת תוך כתיב אחר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב אתם במרגלים ייבדלו מתוך העדה הזאת, את יעדה עדה, כתיבה אתם, עד מתי לעדה הרעה הזאת, מה לעלן עשרה, אף כאן עשרה. כן, אז מזה למדנו ונקדשתי בתוך בני ישראל, שגם לעניין מסירות נפש, פרעסיה, זה למסירות נפש שקופים מישהו לעבור עבירה, זה רק אם זה בתוך בני ישראל, ולכן צריך להיות בפרעסיה, כלומר, כמה זה פרעסיה? עשרה. וגם מזה למדנו שדברים שבקדושה, כמו שאמרנו שתקנו חכמים, שזה קדיש, קדושה, ברכו, נפילת אפיים, ברכת כהנים, דברים שבקדושה צריכים דווקא לעשות בעשרה. אז מה הרעיון של דברים שבקדושה צריכים לעשות דווקא בעשרה? כן, אני אקרא פה מדברי הרב זצ"ל בעין היה. טוב, בכל אופן, זה בדיבור המתחיל מניין שאין היחיד אומר קדושה. אוקיי. כן, מה הגדרת המושג של קדושה? תוכן הקדושה היא שיתרומם על ידי זה האדם אל רוממות השלמות, לשום כל מגמתו, לא צורכי עצמו, כי אם כבודו יתברך של אדון כל העולמים הוא קדושתו. כלומר, המושג קדושה, שאנחנו מאוד מרחיבים עליו גם בראש השנה ויום כיפור, המלך הקדוש, אם ראיתם בתפילת ראש השנה ויום כיפור, אנחנו מרחיבים את ברכת אתה קדוש, כשמכניסים בתוכה את ובכן יתקדש שמך על עד מלכנו, ובכן תן פחדך, ובכן צדיקים, זה הכל תוך כדי הקדושה. הרבה פיוטים שאנחנו מוסיפים זה תוך כדי הקדושה, כאשר הסיומת של הכל זה המלך הקדוש. כן, המושג של קדושה שאדם צריך להגיע למדרגה, שמגמתו זה לא צורכי עצמו, כי מה שהוא מגיע לרמת חיים כזאת, שמה שחשוב לו זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש. כל המהות בהגדרה של הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש. והמדרגת הקדושה שהאדם הוא עושה למען גילוי קדושתו של הקדוש ברוך הוא. והנה כל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלימות רוחנית, אין זה בכלל קדושה. כי הקדושה היא ההתרוממות אל הטוב והישר מצד עצמו, כמו שהשכל גוזר. ולהשלימות עצמו, התשוקה נמשכת גם כן מצד אהבת עצמו, שאין צריך עם השכל, כי עם רגש טבעי נטוע בכל חי. כלומר, גם אם אדם, הרי הסוגיה שם מדברת, האם אדם יכול להגיד קדיש ביחיד. כאשר אדם רוצה להגיד קדיש ביחיד, הכוונה שהוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להתרומם במעלה רוחנית גדולה, הוא רוצה להתרומם מבחינה רוחנית למעלה עליונה. אז לכאורה, אומר הרב, שאפילו אם אדם יש לו שאיפות, לא שאיפות חומריות, יש לו שאיפות רוחניות עליונות, אבל הוא רוצה, המגמה שלו והמטרה שלו בהשתלמות הרוחנית, היא לצורך מימוש הרצונות הרוחניים שלו, לצורך מילוי השאיפות העליונות שלו, הוא רוצה להיות במדרגה עליונה, אבל זה נובע מעצמו, וזה לא נובע משאיפה, הרב פה מחלק גם בין רגש ובין שכל. כלומר, גם אם אדם, אומר הרב, כמו שבאופן כללי לתיות יותר נמוכות, אז הרגש של האדם שהוא יותר נמוך, הוא כמו חיי שעה, הוא תחושה, הוא יותר, זה ביטוי חיים יותר נמוכים, זה לא מעלה גדולה. גם רצון להשתלמות רוחנית, שזה נובע אולי גם משאיפות שכליות, זה נובע מאיזה שהם דברים נאצלים, אבל עדיין זה היסוד של השאיפה הזאת, זה רגש שהתעלה, והוא שואל שאיפות רוחניות, אבל עדיין זה לא שכל מוחלט, והרב ירחיב על זה בהמשך. עדיין התשוקה זה אהבת עצמו, שהוא רוצה להיות במעלה רוחנית עליונה, אבל זה עדיין אישי. כמו שהמהר"ל מעריך מאוד, שלפני אברהם אבינו, מה? אתה יכול להכניס את זה בכלל לשמה, השאלה איך אתה מסביר את המילה לשמה. תורה לשמה, מצוות לשמה.
לא, כשאדם עושה את זה בשבילו, זה בעצם נקרא לא לשמה,
או
שזה גם נקרא
תורה? לא, לא יודע אם זה נקרא לא לשמה, זה עדיין לא במעלה, זה ודאי מדרגה, אבל זה עדיין לא במעלה שקוראים לה קדושה. זה עדיין מעלה, האדם הזה רוחני, כמו לאדם שאוהב לשמוע קונצרט, אז בן אדם רוצה להיות במעלה רוחנית. אבל זה עדיין לא, כלומר, מה שהרב רוצה לומר פה, שהמעלה הרוחנית זה כאילו אדם כביכול באיזושהי מידה יוצא מעצמו, מהרצונות האישיים שלו, גם הנהלים מבחינה רוחנית, והוא עושה את זה למען משהו שהוא מחוץ לו, משהו שהוא מעליו, הוא מתחבר לעולם רוחני עליון ממנו. כרגע מדבר שהמדרגה העליונה זה האלוקות, שהרב גם מחבר את זה למושג של שכל, כיוון שהשכל המוחלט, במובן של כמו שהמהר"ל מתאר את המילה שכל, שזה בחינה רוחניות, זה בחינה של קדושה, זה בחינה שהיא משהו שהוא מעל כל בחינות החומר שהוא, זה האלוקות, שהיא השכל המוחלט. כן, כמו שגם המהר"ל מעריך מאוד, שגם לפני אברהם אבינו, היו הרבה, היו גם כן צדיקים, שם ועבר, מתושלח, אבל עדיין לא היה, כל אחד היה צדיק עצמו, צדיק אישי, שהם זכו גם לרוח הקודש, הם זכו לגילויים רוחניים. אפילו יעקב אבינו הלך ללמוד בישיבתו של שם ועבר. יבקה הלכה לשאול בית שם ועבר מה יהיה בסופה. האלה הם גילויים רוחניים, אבל עדיין זה לא היה להם את בחינת הכלל. כל אחד היה באופן אישי. הכלל התחיל מעבר אבינו שהוא נאמר עליו וישכה לגוי גדול. כן, שזה עוד מעט, אבל כרגע הרב כאילו מבחין בין המעלה רוחנית, שלמות רוחנית אישית, ובין לשם האלוקות. אמנם הקדושה האמיתית שלזה צריך שישים האדם כל מעייניו, הוא השלמת רצון קונו. זה יהיה מעושה רצונו של מקום בשלמות. כלומר, אם אדם עושה את רצון קונו, כלומר שאדם עושה את זה לא רק בשביל עצמו, אלא עושה את זה רק לשם קונו, לשם הקדוש ברוך הוא, לשם גילוי קדושתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמקור של ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז בדרך כלל אנחנו מפרשים את המילה ונקדשתי במובן קידוש השם, שאדם מוסר את עצמו, כאילו מתעלה מעל הרצון שלו לחיות, ומקדש את השם, מוסר את חייו למען השם. כן, אבל יש הרבה ספרים במקורות שזה לא רק שנובע ממנו, אלא כשהאדם מגיע למצב כזה שבו הוא מקדש את השם, אז האלוקות עכשיו בעולם היא יותר מופיעה בעולם. כשהביטוי מקדש את השם, הוא גילה בעולם קדושה עליונה עכשיו. עכשיו העולם יותר נקי, העולם יותר קדוש. זה לא רק משהו שאנחנו אומרים מה הוא עושה בפועל, אלא כשבן אדם מקדש את השם, אז פירושו דבר ששם השם מתקדש. מה פירוש שם השם מתקדש? האלוקות עכשיו מופיעה בעולם יותר במשמעויות הקדושה. לכן גילויים כביכול העולם הזדקך יותר, העולם התעלה יותר. אז לכן זה הכוונה שכל קידוש השם הוא עושה איזושהי פעולה בגילוי האלוקות בהופעה שלה בעולם הזה שהוא עולם חומרי. עכשיו הרב מחבר את זה עכשיו, עד עכשיו הרב דיבר שלא רק שלמות לעצמו, אלא לשם האלוקות, לשם קונו. אבל הגמרא הרי אמרה שצריך ציבור. מה הקשר בין ציבור ובין המושג לעשות את רצון קונו? מדוע התנאי לעשות את רצון קונו הוא תלוי בעובדה שיש ציבור ולא יחיד? למה לא נגיד שגם יחיד יכול להגיע למדרגה, לא צריך דווקא ציבור, שהוא עושה את הכל, הוא משתלם לשם מימוש הרצון האלוקי. למה צריך דווקא שדברים שבקדושה יעשו דווקא בעשרה? זה מה שעכשיו הרב הולך לבאר. עיקר העבודה הרוממה הוא להשלים את הכלל ולזכותו, ולהיטיב לו בכל הפרטים. כמו שהרב אמר שהמושג קדושה זה לשם כבודו של הקדוש ברוך הוא, כך עיקר העבודה הרוממה זה גם לא רק לעצמו, אלא להשלים את הכלל, לזכותו, להיטיב לו בכל הפרטים. כלומר, שאדם עושה, רואה את כל עבודתו בעובדה שהוא מרים את הכלל. כלומר, כשהוא מתעלה, כשהוא מזדקח, כשהוא מקיים מצוות, כשהוא לומד תורה, הוא בעצם גם מיטיב עם הכלל. ומי ששם העבודה הזאת נר לרגליו, כל ימיו הוא באמת מתעלה לקדושה, כי אין מגמתו אהבת עצמו. כלומר, כאשר אנחנו מדברים בכלל, כשבן אדם עובד לשם הכלל, זה גם קדושה. כמו שאנחנו יודעים ששכינה שורה בעשרה. לכן, כאשר אדם עובד לשם הכלל, זה לא רק בעובדה שהוא לא לשם עצמו, אלא לשם הכלל, אלא זה גם האמצעי שלו לקדושה. על כן, אין היחיד אומר קדושה, כי היחיד אילולי שיש נושא לזכותו, ולהתרומם למעלת הקדושה על ידי רבים שבידו להיטיב להם ולזכותם, אי אפשר שיתעלה לקדושה. כלומר, אדם יחיד לא יכול להתעלות לבד לקדושה. אדם, רק אם אדם יש לו ציבור שהוא חלק ממנו, ואז אם הציבור הזה הוא עושה את זה לשם הציבור, הוא בא מכוח הציבור, אז הוא יכול להתרומם למעלת הקדושה. אבל אדם יחיד, כמו שאמרנו, יכול להיות שיש מדרגות שהוא יכול להתעלות, אבל הוא יכול להתעלות מבחינה רוחנית, אבל זה עדיין, אני לא קורא לזה קדושה. אדם יחיד, כאשר יש ציבור שהוא עושה למענו, כאשר יש ציבור שהוא גם בא בשמו, אז הוא יכול להתעלות בקדושה. כן, כמו שגם מופיע במדרש שמביא את זה, שאחרי שעם ישראל חטא בעגל, אז השם אומר למשה, לך רד כי שחטא עמך. אז רש"י מביא שם, לך רד, כל הגדולה שנתתי לך לא הייתה אלא בזכות עם ישראל. כל הנבואה, כל המדרגה שלך, זה לא רק בגלל שאתה משה רבינו, למרות שוודאי שמשה רבינו הוא איש מעלה. אבל המעלה שנתתי לך זה בזכות עם ישראל. ואם עם ישראל עכשיו נפל על ידי העגל, אז גם אתה תרד. למרות שאתה מצד עצמך ראוי לזה, אבל הציבור לא ראוי לזה. כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת על כל מיני המוראים, ראויה שמואל הקטן שהתיישרה עליו רוח הקודש, אלא שאין הדור ראוי לכך. כלומר, הוא אישית, הוא במעלה עליונה, ראוי מצד האישיות שלו שתשרה עליו רוח הקודש. אבל הדור שהוא חלק ממנו לא ראוי, אז גם האיש הגדול הזה לא יזכה למשהו באופן אישי, כיוון שרק אם הוא הציבור, הוא ברח אל זה, אז גם היחידים עולים. לכן, כן, הרב מחבר שהקדושה, שהוא אמר מקודם שזה לשם שמיים, היא תלויה כאשר יש כלל מינימלי, שזה עשרה, ומכוח הכלל הזה הוא לא עושה את זה לשם עצמו, אלא הוא עושה את זה גם לשם תועלת הציבור. על כן אין דבר שבקדושה פחות מעשרה, שהוא התחלת ציור הרבים והכלל. כן, המינימום של ציבור, מינימום של 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 כלל, זה מניין. כמו שהמהר"ל אומר בתורת המספרים שלו, שעד 9 זה מספרים יחידים, ו10 זה מתחיל כבר להיות איזשהו מספר כללי. וביותר שיש בזה הכרה לקדושתו יתברך. כלומר, רב אומר שהמושג של כלל, כמו שאמר, למה זה קשור לקדושתו ולכלל? כן, אז הרב אומר, עוד הסבר, עוד הסבר אולי יותר גבוה, מדוע הכלל הוא תנאי לקדושה. כלומר, כאשר אתה עושה את זה בעשרה, זה מבטא את הקדושה. למה? כי ידיעת הקדושה ליחסה לשמו יתברך היא שהוא מובדל או מופרש. והכוונה, מה זה הכוונה פה? והכוונה שלם בתכלית השלמות, על כן אין לו יחס לנבראים, כי ביותם אפשרי המציאות לא ישבו כלל אל ערך מחויב המציאות יתעלה. כלומר, האדם בעצם לכאורה אין לו אפשרות ליצור מגע עם האלוקות, כמו שהאלוקות, הקדוש ברוך הוא נבדל, הקדוש ברוך הוא שלם, הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. כל בן אדם הוא אפשרי המציאות, הוא נמצא כמו שאמרנו בתפילות בראש השנה, כן, כחלום יעוף, כצל עובר. האדם הוא זמני פה, הוא אפשרי פה, הוא נמצא פה כמה עשרות שנים ואחרי זה נעלם, אבל הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. בלי שיש אלוקות אז העולם לא יכול להיות קיים. לכן כאילו אין מגע מהצד האמת, מצד ההגדרות האלה, בין הנבראים ובין הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר? הקדוש ברוך הוא בעצם הוא שלם, הוא מצד עצמו שלם, הוא מובדל, הוא מופרש, הוא שלם, תמיד הוא שלם. כן, כמו שכתוב, אם עשית מתי, כמו שהוא מביא הרב מיד, וכיוון שלא יצויר בחוקו חיסרון, כיוון שהוא שלם לפני שנברא עולם ואחרי שנברא עולם, איך תצויר העבודה לו? ואם תצדק, מה תפעל לו? כלומר, אם אתה עובד עבור לקדוש ברוך הוא, שאמרנו שזה הגדרת המושג של קדושה, אבל מצד האמת לקדוש ברוך הוא לא חסר כלום, אז מה הפירוש שאנחנו בעצם עובדים לו, עובדים למענו? באיזה משמעות? לכאורה יש פה איזושהי סתירה מצד עצמה. אם מצד הקדוש ברוך הוא, מצד עצמותו, לא חסר לו כלום והוא שלם, אז מה הפירוש שאנחנו עושים למען שמו? כן, זה סתירה פילוסופית ידועה. על כן, כן, הרב רוצה לחבר את זה ליסוד, למאמר חז"ל הזה, למה צריך, בשביל לעבוד באלוקות, צריך כלל. מדוע הכלל הוא תנאי, המניין? על כן, רוממות העבודה, שאמרנו שרוממות העבודה, שזה אדם לא עושה רק למען עצמו, אלא למען הקדושה, הוא רק בשימת לב להרים מעלת יצוריו. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וברא את הנבראים, ונתן להם מצד אחד יצר טוב ויצר רע, מצד שני נתן להם גם תורה ותשובה כדי להתרומם, כל העבודה היא שהקדוש ברוך הוא נתן, ברא את העולם, כדי שהיצורים שלו יוכלו להתעלות ולעבוד, לעבוד לא למענו, אלא כדי שהם עצמם יוכלו להתעלות, להרים את מעלת יצוריו. וכאשר יבין האדם את האמת המורם הזה, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה איך להרים את כל ה... את עצמו, את הציבור, את העולם, אל האלוקות, ישים כל מעיניו לכבוד שמו. כאשר מה זה כבוד שמו? זה הסיבה שלשמה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. למה הוא ברא את העולם? כדי לרומם את קרן הכלל, להשים רצון היוצר שרוצה בשלמותם, ונתן כוח לטובים ולישרים בליבותם, להוציא את שלמות הייצור מן הכוח אל הפועל. כמו שאמרנו, כל מטרת בריאת העולם, כמו למטרת בריאת העולם, כמו שאמרנו, אפילו שהעולם הזה הוא עלול גם לחתור, הוא עלול גם ליפול. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה זה שהאדם, על ידי האמצעים שנתן לו הקדוש ברוך הוא, שזה תורה וזה מצוות וזה יצר טוב וזה נשמה אלוקית טהורה, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהבריאות ישלימו את עצמם, הטובים הישרים בליבותם, שבעיקר זה הכוונה, עם ישראל, שהם אלו שהשם בחר בהם והם אלו שהשם נתן להם את התורה. על כן אי אפשר שתתגלה קדושתו יתברך באמת ליחסה לעבודת השם כי אם ברבים, כמו שאמרנו, לשמוע מצד עצמו, בלי הציבור, זה לא שייך. כיוון שאם אתה מדבר רק מצד לשמוע מצד עצמו, הוא לא חסר לו כלום. אלא אם אתה רוצה למען שמו, במה זה מתבטא? כאשר יש ציבור, כאשר אתה, יחד עם הציבור, הציבור מוציא את קדושתו. שההתחלה בכללותם הוא מספר העשרה. ולכן, זה, כן, מה שהרב הוסיף בהסבר הזה שלו, עוד הסבר למה זה מותנה בציבור, כיוון שרק בציבור, כיוון שזה, הרב הלך עוד יותר אחורה, עוד יותר עמוק, כיוון שכל מטרת בריאת העולם הייתה רק כדי שהבריאות השתלמו, כדי שהבריאות יתקרבו אליו, ולכן התנאי איך להתרומם לעבודתו זה על ידי קדושה, זה על ידי עשרה שיש ציבור. בעיקרון זה נכון, אפשר גם ללמוד תורה, זה לא, למרות שהגמרא אומרת שם, ודאי ש, שלימוד בחבורה ולימוד, כמו שהגמרא המשנה באבות אומרת, שמצד אחד עשרה שיושבים לומדים שכינה שרויה ביניהם, נכון שגם יחיד שלומד תורה, שניים שלומדים תורה, אז גם כן השם קובע להם שכר. ודאי שיש מעלה כאשר עשרה לומדים תורה מאשר אחד לומד תורה, זה גם נכון. זה מה שמופיע במשנה באבות. אבל זה לא תנאי מעכב, ודאי שכמו שאתה אומר, דברים שבקדושה אי אפשר בלי עשרה. אבל לימוד תורה אפשר גם ביחיד. נכון, לדברים שביחיד, נכון, התורה מצד עצמה היא ניתנה בעשרה. התורה לא ניתנה בעשרה, התורה ניתנה ב-60 ריבו. התורה ניתנה, כמו שהמהר"ל אומר, ניתנה לעם ישראל. כאשר עם ישראל הגיע למדרגה של כלל מושלם, שלפי, כמו שהמהר"ל כותב, שזה 60 ריבו, אז עם ישראל זכה לקבל תורה. לכן, כמו שהרב צודאי אומר, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, שהתורה ניתנה לכלל ישראל. שם הכלל הוא לא רק עשרה. אבל מה, נכון מצד שני, שיחיד, יש לו מקום ללמוד תורה, שבזה אין, זה, ודאי שתורה זה דברים שבקדושה, אבל זה לא, אין, זה לא דברים שבקדושה, אולי במובן הזה שיש לזה יותר מדרגה עליונה, התחברות לאלוקות עליונה. דברים שבקדושה, כאילו זה איזשהו, עוד מעט נראה גם במהר"ל, זה איזה שהם דברים כאלה שכשאדם אומר אותם, או כמו קדושה וקדיש, אז אדם מתחבר לאיזושהי אלוקות גבוהה, ששם צריך דווקא, במובן מסוים כן. כן, המהר"ל עכשיו, הרב עכשיו מדבר שלמדו את המושג ציבור מהמרגלים שנקראים עדה רעה. ולא לחינם ילמד הדבר ממקום הרשע, שאלת מתי לעדה הרעה הזאת. כי מן הרשע נשכיל אל הצדק. כלומר, מתוך הבנת משמעות החטא של המרגלים, נבין גם את המשמעות של דברים שבקדושה. כי אם היה תכלית הרשע רק להרע לעצמו, לא הייתה מידת הדין מדגדקת כל כך אם חוטא חומס נפשו. אבל באמת אדם נברא להיות פועל על הכלל ונפעל ממנו. אם כן עיקר רעת הרשע הוא גם כן מפני הרעה שגורם אל הכלל כולו. זה באורות התשובה הרב מעריך מאוד בהרבה מקומות. וזה קשור גם לעשרת ימי תשובה. ש... אם כאשר אדם עושה עבירה, חוטא, אז המשמעות של הפעולה שלו היא לא רק לעצמו. ודאי שבעיקרו, באופן ישיר וקרוב, המשמעות של פעולת של חטא יותר מזיקה לעצמו. אבל באופן אמיתי, אדם מזיק לעוד הרבה הרבה רבדים מסביב לו, אל הכלל שהוא נמצא בתוכו, אל הרוחניות של העולם כולו, אל האלוקות, הוא מזיק. לכן יש לנו את יום הכיפורים, כן, שאדם צריך גם לחפר על ההשפעה ויחפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעים לכל חטאותם. כלומר, שאדם צריך לחפר על הקלקולים שהיו בכל משמעויות הקדושה שבעולם על ידי הפעולה הפרטית שאדם חטא באיזשהו חטא מסוים. כן, לכן אומר הרב, אם החטא, משמעות של החטא היה רק משהו אישי, אז לא היו עושים לו דברים כאלה קשים ונוראים. עיקר החומרה בהתייחסות לחטאים של האדם, זה בגלל ההשפעה שהוא משפיע מה שמסביב לו, שאצל המרגלים זה גם כתוב באותו פסוק, עד מתי לדע רת אשר הם מלאים עלי את בני ישראל, אל תדול בני ישראל אשר הם מלאים עלי שמעתי. כלומר שהשם אומר בפסוק הזה שהעדה הרעה הזאת היא משפיעה על כל עם ישראל, היא דרדרה את כל ישראל. זה עיקר החומרה של חטא המרגלים. כן, אז לכן אומר הרב, משם למדנו שהמשמעות של פעולה שלילית, חטא, עבירה שאדם עושה, היא לא רק לנפשו, אלא היא על הכלל, שאדם גם מצד אחד משפיע את הרע על הכלל, וגם מצד שני נפעל ממנו.
מה שזה בציבור, אבל שזה רשע בציבור.
איך? באופן אולי יותר גמור זה בציבור, ששם זה ודאי היה בציבור שהם ממש גרמו לכך שכל עם ישראל לא ירצה לעלות לארץ ישראל. אבל באופן אמיתי, כיוון שגם אם אדם הוא עושה עבירה ביחיד, עדיין יש קשרים רוחניים שבאופן אמיתי האדם יהודי לפחות, הוא באופן גמור, הוא תמיד מחובר בנשמה שלו לכלל. אז גם אם עכשיו הוא לא עושה בציבור, הוא עושה את זה ביחיד בחדרי חדרים, עדיין מבחינה נפשית, ההשפעה של הפעולה הזאת שלו היא משפיעה מבחינה נפשית, כיוון שיש קשרים נפשיים של האדם עם הציבור כולו.
כן, אבל הרשע בציבור הוא יותר גדול מרשע ביחיד.
נכון, כן.
כמו
של... ודאי שרשע ציבורי הוא יותר גדול, כמו שלכן זה נקרא מי שעובר עבירה בפרעסיה, זה יותר חמור ממי שעובר עבירה בצינה. הרמב״ם אפילו קורא לזה שמי שעובר עבירה בפרסיה, זה כאילו, הוא קורא לזה מחלל שם שמיים ברבים, אם אדם לפחות עושה את זה בעזות פנים. כמו שאם אדם עובר עבירה, לא רק ביחיד, אלא עובר את זה בפרסיה, אז העבירה היא יותר חמורה. אפילו עבירה רגילה, לא רק חילול השם, אלא עבירה רגילה, בן אדם, כמו שמחלל שבת בצינה או בפרסיה, זה שני גדרים אחרים. אבל ודאי שאם אדם גם משפיע באופן ישיר על הציבור, מה שנקרא מחטיא את הרבים, מקלקל את הרבים, מסית ומדיר, זה ודאי עוד יותר חמור. שאצל המרגלים זה ודאי היה גם ככה, כמו שהם לא רק לעצמם אלא גם הם היו שליחי כל הציבור, והם השפיעו על כל הציבור למנוע מלעלות לארץ ישראל. כן, אבל באופן אמיתי הרב זצ"ל באריכות באורות התשובה מדבר על כך שכל חטא הוא ודאי משפיע גם כן על הציבור, ולכן כשאדם חוזר בתשובה הוא לא צריך לחזור בתשובה רק על מה שהוא עשה לעצמו, אלא הוא צריך גם כן לחזור בתשובה על ההשפעה הרוחנית שהמעשה שלו השפיע בעולם. כן, זה מה שמצד אחד אומר הרב, מזה למדנו, כמו שהרב גולמד את המשמעות של עבירה, להיפרע מן הרשעים שהמדין זה עולם שנברא בעשרה מאמרות, שהם רואים שרשע אדם שעובר עבירה, אז הוא גם לא רק לעצמו, לא רק לציבור, אלא הוא מאבד את העולם. כלומר שההשפעה של כל אדם מה שהוא עושה, היא מקלקלת את העולם, היא מזיקה לעולם. על כן הייתה הקפידה גדולה במעשה הכלל, עד מתי להידה הרעה הזאת. ומהם למדנו, הפוך. כלומר, כמו שאנחנו רואים שבהשפעה של מה המשמעות של מעשה לא טוב, מהם למדנו גם שמקור הטוב והצדק גם כן במורי מעלתו, רק באוצר הכלל לנוח, בלוקים ניצב בדת כל. טוב, זה לגבי הרעיון של דברים שבקדושה. כן, וכמו שאנחנו גם ראינו שבתפילות של ראש השנה, כן, הרי עיקרי התפילות זה על הכלל. בראש השנה אנחנו בכלל לא מדברים על יחיד. כן, מלוך על כולם כולו בכבודיך, מלוך על כל הזביקריך, מופע בדר גרון עוזיך. כל התפילות שלנו היו על הכלל. כמו שהרב אולי מדגיש פה, שעיקר המושג של הקדושה, של הגילוי של הקדושה, של המלך הקדוש, זה כאשר האלוקות היא בעיקרה, ואנחנו לא בעצם חושבים על עצמנו, אלא בראש השנה אנחנו בעצם חושבים על, על הכלל, על האלוקות שלמה. בפעם שעברה הזכרתי את המהר"ל, אבל קראתי אותו, אני חושב, בסוף השיעור בצורה מהירה, על המשמעויות שלו של יש מרבה, נכון? זוכרים? כן, אז אני רק רוצה קצת, אני רק אקרא עוד כמה דברים, אני רואה, מכוח המהר"ל הזה אני רק אדגיש עוד שני משמעויות. כן, מה שאמרנו שהמהר"ל מאוד מדגיש את הנקודה של יש מרבה, על העובדה של, אמרנו שיש כמה חלקים בקדיש, הוא יותר מדגיש את הנקודה של מה שאנחנו אומרים שם, לא, אנחנו דיברנו בהתחלה על יהי שמי רבה, מה פירוש, הבאנו שני פירושים, מה שתוספות מביא במסכת ברובד דף ג', מה זה שמי רבה, האם רבה זה זה שלם, או האם רבה זה שם השם הגדול. כן, אבל המהר"ל מדגיש גם את הנקודה של העולם הוא לעולמי עלמיה. כן, המהר"ל אומר פה, אני קורא פה בנתיב העבודה בפרק י' א', לא תמצא בשום שבח שבעולם, רק בשני שבחים אלו, מה שאומרים בקדיש, בהובה לציון, קדיש לעולם ולעולמי עלמיה, ובקדיש אומרים יש מרם מברך לעולם ולעולמי עלמיה. כי שני שבחים אלו משבחים את הקדוש ברוך הוא מצד שהוא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. מה המשמעות של עולם ולעולמיה? כן, אומר המהר"ל, העולם הזה הוא מקבל מן עולם העליון, ודבר זה אין לו ביטול ולא ייפול תחת הביטול כלל. הוא מדבר פה שגם שחרב בית המקדש, שהוא היה שיא החיבור בין העולם העליון לעולם הזה, גם כאשר בית המקדש נחרב, לא יכול להיות שהעולם ימשיך להתקיים בלי שיהיה לו חיבור לעולם העליון, ומה שמבטא את החיבור הזה, אומר המהר"ל, זה הביטוי לעולם ולעולמי עלמיה, שמדבר על מעולם העליון עד העולם התחתון. הדבר זה עומד העולם, מה שמקבל עולם הזה מן עולם העליון. כן, לכן אומר המהר"ל שהמדרגה הזאת של הביטוי הזה של הקדיש היא העובדה שאנחנו מבטאים בו שהעולם הזה הוא קשור לעולם העליון. אני קורא אחרי זה גם כן. כן, הגמרא בשבת הזכרנו שהיא אומרת שני מאמרים על זה. כל העולמין יש מרבה בכל כוחו קוראים לו גזר דינו, וכל העוני המין יש מרבה בכל כוחו, אפילו אם הוא חטא בחטא עבודה זרה, מחפרים לו על זה. כן, אז המהר"ל אומר, מדוע דווקא מי שעוני המין יש מרבה בכל כוחו קוראים לו גזר דינו? קשור גם כן אולי גם כן עשרת ימי תשובה. כן, שאנחנו מדברים אפילו תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז פה בעצם מציעים עוד עצה. לענות המין יש מרבה בכל כוחו. אומר המהר"ל, לא אמרו העונה ברוך השם המבורך לעולם ועד, ברוך הוא מה שאנחנו קוראים, אז זוכה לדבר הזה. או אומר קדושה, רק העונה המין יש מרבה, וזה שכבר אמרנו, כי ברכה זאת מגיע עד עולם העליון, שהוא נקרא עולם הבא. וזה מבואר במשך בברכה זו נאמר, בא לעולם ולעולם הים. זכו כאן ג' עולמות, ולכן זה נאמר על עולם הבא, שהוא עולם העליון, ולפיכך גם תקנו לשון יאי, הוא מדבר פה על המילה יוד, יאי שמי רבה, ביוד, כדי שהביטוי המילה יוד נאמר על עולם הבא, שהוא לעתיד. כלומר, כמו שיאי זה הכוונה לעתיד, לכן היוד מבטא את העולם הבא. גם היוד הוא יסוד עולם הבא, כי ביה השם צור עולמים, שחזל אמרו שביוד השם ברא את העולם העליון, ובאי הוא ברא את העולם הזה, שני עולמים. ולכך גם אמרו, לא אז שר, אלא אז ישיר, מכאן רמז לתחיית המתים מן התורה. כן, ולכן אותו דבר, מה שהגמרא בברכות שקראנו אותה, שכישראל אומרים, יש מרבה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו, ואומר, אשרי המלך שמקלסים בביתו כך, מה עניין השבח הזה מכל שאר השבחים? למה דווקא בקדיש, ביש מרבה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר, אומר את הדבר הזה, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו. למה דווקא השבח הזה? למה דווקא הקילוס הזה? אבל באור זה, כי שבח זה בפרט הוא על כל השבחים. כמו שאומר שהשבח הזה, כמו שאמרנו, זה יותר גדול מברוך, יותר גדול מקדושה. שמגיעים בו ישראל עד עולם העליון. ולכך אומרים, יש מרבה מבורך. כמו כשמש עם ישראל, כביכול בשבח הזה, אמרנו שביש מרבה עם ישראל בעצם כביכול מגיע. מה פירוש מגיע? כלומר כביכול השבח הזה, עם ישראל מגיע לאיזושהי מעלה רוחנית שמכוח העובדה של עם ישראל, כאילו כשעם ישראל יהודי אומר את זה, אז כביכול השבח הזה מגיע עד עולם העליון. שבשביל שהוא יגיע עד עולם העליון צריך לומר שלכל יהודי ויהודי יש מצד נשמתו, וכמו שגם הזכרנו מקודם, מצד כלל ישראל, יש חיבור לעולם העליון. ולכן מכוח החיבור הזה לעולם העליון שיש לעם ישראל, מכוח זה עם ישראל יכול להגיד את השבח הזה, של יש מרבה. וכיוון שכך, לכן זה מה שמעורר את הקדוש ברוך הוא, לומר אשר המלך שמקלסים אותו בביתו. כי בכל הקדוש ברוך הוא, כשהוא שומע את השבח הזה של יש מרבה, כי בכל הקדוש ברוך הוא, במדרגתו העליונה, בסיוע, הוא כביכול, זה מזכיר לו את השלמות, כאשר השלמות זה, כמובן שיש בית מקדש שמקלסים אותו בביתו, אבל באותו רגע שכל יהודי אומר את היש מרבה הזה, אז בעצם היהודי והציבור שאומר את הדבר הזה, הוא מגיע לאיזושהי מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, שלכן גם האלוקות העליונה כביכול שומעת את זה, ולכן מה שאומרת כאן הגמרא. כן, לכן אומר המהר"ל, העולם הוא לעולמי עלמיא, והיהי שמי רבה, הם מבטאים את העובדה שכל אחד הוא מחובר למדרגה העליונה הזאת. והמהר"ל בהמשך מכוח זה, כמו שאמרנו שהוא מדבר על המדרגה של עולם העליון, שכל עם ישראל מגיע אליו, כמו שאמרנו, וזה יותר, זה גם אם אמרנו שדברים שבקדושה נאמרים בעשרה, אבל מתוך כל הדברים שבקדושה אומר המהר"ל, יש מרבה הוא יותר משובח מכולם. אבל לשם כך המהר"ל לכן מסביר את היחס שבין ישראל והמלאכים בהקשר למה שראינו בגמרא, ביותר לא בגמרא, אלא במדרש, מה שהביאו הגאונים במחזור ויטרי, שהסבירו שאומרים את זה בלשון תרגום, כדי שהמלאכים לא יקנאו בנו. כן, ואז אמרנו שתוספות חולק על זה, אבל המהר"ל עכשיו יש לו הסבר שהוא משלב מצד אחד גם את הגאונים וגם את תוספות, נקרא את דבריו פה, בנתיב העבודה פרק י' א'. אני לא אקרא את כולו, המהר"ל אומר ככה, ברוב עם הדרת מלך, אמר רבי חמא בר חנינא, להגיד שבחו וגדלו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיש לו אלפי אלפים ורבבות כיתות של מלאכי השרת שישרתו וישבחו, אינו רוצה אלא בשבחם של ישראל. כן, אנחנו אומרים את זה, אני חושב, יותר ביום כיפור, לא? אחד הפיוטים זה, אשר תהילתך בקהל רוממות, ואבית התהילה. מכירים את הפיוט הזה? טוב, ספרדים עליי לא אומרים אותו, אבל אצל אשכנז. כן? ואבית התהילה, מקרוצי, מגושי חמר, כאילו, יש לך תהילה מכל המלאכים, ממלאכי מעלה, ואבית התהילה, אשר הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא שהיא תהילה מאנשים חומריים. כן, למהר"ל זה מה שהוא כתוב פה. הקדוש ברוך הוא המלאכי, הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא בשבחם של ישראל, שנאמר ברוב עם הדרת מלך, אין עם אלא ישראל, שנאמר רמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אמר רבי ישמעאל, באותה שעה ששומעים אגדה מפי חכם, ואחר כך עונים יש מרבה מבורך, באותה שעה הקדוש ברוך הוא שמח, ואומר למלאכי השרת, בואו ראו עם זו שיצרתי לי, במה הם משבחים אותי. באותה שעה מלבישים הקדוש ברוך הוא עוד והדר, לכך נאמר ברוב עם הדרת מלך. כביכול באותה שעה שעם ישראל עונה יש מרבה, מלבישים את הקדוש ברוך הוא כביכול עוד והדר, איזשהו כתר, איזשהו לבוש מלכות כזה. אומר המהר"ל, המלאכים אינם יכולים לשבח באמין יש מרבה, רק ישראל, כמו שאשר מעלתם מגיע עד עולם הבא, הוא עולם העליון. ובעולם הבא, מעלת ישראל היא על המלאכים. וכמו שגם מופיע במדרש תנחומה, על הפסוק בבלק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. ראתה עיני בלעם שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו, ומבררים כל פרשה ופרשה. למה? למה? וכן אומר כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה, לא ייכנף עוד מורך ויועיניך רואות את מורך. כמו שם ישראל לעתיד לבוא, הוא יישב קרוב לקדוש ברוך הוא כביכול כמו תלמידים ורב. בלי מחיצה כזאת כנראה. ומלאכי השרת שואלים את ישראל, מה הורה לכם הקדוש ברוך הוא? לפי שאינם יכולים לקנוס למחיצתם. שלמר כעת יעקב לאמר לעקב ישראל, מה פעל אל? כלומר, יהיה קפסולות, אבל הקפסולות יהיו הבדל בין עם ישראל ובין המלאכים. שהמלאכים לא יאכלו, הם גם לא ישמעו. פה אפשר לשמוע, אבל הם גם לא ישמעו מה שישראל מדברים עם הקדוש ברוך הוא. ולפיכך, השם יתברך מקבץ המלאכים, ואומר, ראו שבח זה שמשבחים אותי בעולמי. אשר שבח זה מגיע אל מדרגה ומעלה אשר אי אפשר להגיע שם המלאכים. עכשיו הוא מסביר על פי זה מה ש... הבאנו במחזור ויטרי שהמלאכים מקנים. אבל מה פירוש מקנים? יפה אמרו המפרשים שלקח תקנו השבח הזה בלשון הרמי שלהקנו בנו המלאכים. שאנו משבחים שבח זה שהמלאכים אינם יודעים לשון הרמי. אין הפירוש שלכך אומרים בלשון הרמי שלא יקנו בנו מלאכים. כביכול, מה הפירוש שלא יקנו? הרי אין קינה במלאכים, רק מפני שהשבח הזה מגיע למדרגה, מה פירוש קינה? שהשבח הזה מגיע למדרגה עליונה שאין מגיע לשם מדרגת המלאכים. יש לומר אותו בלשון שאין שייך למלאכים. כלומר צריך, כיוון שהשבח הזה הוא נמצא, הוא מגיע, הוא נובע, והוא מגיע למקום שהמלאכים לא יכולים להגיע לשם, לכן צריך להגיד אותו בשפה כזאת שאין שייך למלאכים. התבהר שכל אשר אינו שייך למלאכים, תקנו אותו בלשון ארמי, שהוא הלשון שאינו שייך למלאכים. לכך יש לומר, מה שאמר שלא יקנו בנו המלאכים, רצה לומר שאם היה שבח נאמר בלשון הקודש, היה קנאה. אך שגם המלאכים מספרים בלשון הקודש. ואל ישראל שבח אשר אינו למלאכים. אבל כאשר השבח נאמר בלשון ארמי, כמו שאין למלאכים לשון ארמי, כך אפשר שיהיה לישראל שבח שאינו למלאכים. ואבין זה. כאילו אומר המהר"ל שהמושג הזה, זה לא קנאה כפשוטו, אלא קנאה במובן הזה עם ישראל אומר שבח שהמלאכים לא שייכים למיקום הזה, למדרגה הזאת. עכשיו הוא מסביר גם כן מה שאמרנו יש מרבה. אמרנו שיש שני מחלוקת בין תוספות וזה. מה זה רבה? פה דווקא הוא מסביר רבה כמו תוספות. את המלאכי, את הקינה של המלאכים הוא כן מקבל את המחזור ויטרי, אבל ברבה שאמרנו שלפי הגאונים, אז רבה הכוונה שלם. שיהיה השם שלם, ולפי תוספת רבה הכוונה גדול, שיהיה השם הגדול מבורך. אז עכשיו הוא מסביר כן כמו תוספות. לכן מה שאמרו בשבח הזה יש שמי רבה, אין צריך לפרש השם שיהיה רבה. הכוונה שהשם, שם השם, שהוא יהיה שלם, שהוא יהיה רבה, הכוונה שלם כמו שפרשו המחזור ויטרי. רק מפני שהשבח הזה מצד עולם העליון, לכך יש לומר יש שמי רבה, שהוא תרגום של הגדול, כאילו אמר שם הגדול. כן, המהר"ל מסביר פה כמו תוספות. כן, באמת זה הכוונה שם השם הגדול. אבל באיזה משמעות מובן הכוונה גדול? מה זה גדול פה? אז אומר המהר"ל, למה שם הגדול? כיוון ששם השם הגדול זה השם שמקורו העולם העליון, העולם הבא. לכן אני קורא לזה שם הגדול. כיוון שזה שם השם הגדול, לכן אנחנו אומרים ששם השם הגדול יהיה מבורך. אבל זה לא, לפי הבנתו, זה לא הכוונה ש... כן, אז הוא קיבל מצד אחד את התוספות שהרבה, הכוונה הגדול. מצד שני, הוא כן קיבל את המשמעות, מה שאמרו, למה אמרו את זה בלשון תרגום, כמו שהמלך חילול, הוא עשה פה שילוב המהר"ל בין פירוש התוספות ובין פירוש מחזור ויטרי. כן, אז הוא מסביר, מה פירוש קוראים לו גזר דין של 70 שנה? למה? הוא פירוש זה. אף אם נגזר עליו גזר דין של 70 שנה, דהיינו כל עולמו של אדם שהוא 70 שנה, ונגזר גזרה עליו לדוגמה, שיהיה אני כל ימי עולמו, או משהו אחר שנגזר עליו, מכל מקום, כיוון שהשבח הזה הוא עד עולם העליון, הוא מביא ברכה מעולם העליון, דבר זה מבטל לנו גזר דין של עולם התחתון. כלומר, אם נגזר עליו איזשהו גזר דין, זה נובע מאיזושהי התנהגות, מאיזשהו דין שנובע מעולם התחתון. אבל אם אדם מתעלה, לעולם גבוה כל כך עליון, אז העליון יכול לבטל את הדין של העולם התחתון. ומזה תבין כי תקנו בהתברך חטא שבחים, התברך והשתבח. כן, יש פה שבע שבחים, התברך והשתבח והתברך ותרומה והתנשא. כי השבח זה מגיע לעולם, למעלה מן עולם הזה. עולם הזה זה כנגד שבעת ימי בראשית, אבל השבח הזה מגיע למעלה מן עולם הזה. וכן גם באמן יש מרבה יש בו חטא תיבות. כן, יש פה חטא תיבות, יהיה שמי רבה מבורך, שזה גם כן כזה, בשביל זה. לוקח קורא הגזר דין של 70 שנה, כי 70 נכלל בשבעה, וכו'. ואמר עוד, אפילו יש בו שמץ עבודה זרה מוכלים לו. מי שאומר יהיה שמי רבה, גם אם יש לו שמץ עבודה זרה, אז גם כן מוכלים לו. כי שם, הכוונה בעולם העליון, מסולק הכל, אף המלאכים, ונשגב שמו יתברך לבדו. לוקח אף אם חטא בחטא עבודה זרה, ומה התוצאה של החטא הזה? נתן כוחו אל כוחות החיצוניים, שזה כל מיני כוחות של עבודה זרה, מסלקים ממנו שמץ עבודה זרה, ודבר זה מבואר. כן, אולי יש פה, אולי לחבר פה שני דברים. כן, המהר"ל מאוד מדגיש את הנקודה של החיבור לעולם העליון, את העולם הולמי עולמיה, את היוד, את השם השם הגדול, הוא מתחבר את העולם העליון. כן, ראינו אבל שיש פירושים אחרים שמדברים על עילוי העולם התחתון, כמו שהזכרנו שהתגדל והתקדש, זה כן, והתגלתי והתקדשתי, שזה הכוונה בעולם הזה, אחרי מלחמת גוג ומגוג. הזכרנו את הנושא של בית המקדש, כמו שאז השם נזכר בבית המקדש. יש פה אולי שתי בחינות, שתי התבוננויות. מצד אחד, המהר"ל מדגיש את העובדה שהשבח הזה הוא למעלה. מצד שני, בפרשנויות האחרות רואים שיש כאן הדגשה שהעולם התחתון יתוקן. כלומר, העולם התחתון יהיה מתוקן, או לאחר גוג ומגוג, או לאחר שיבנה בו בית המקדש, או כמו שהזכרנו בקראנו את הזוהר שהבית יוסף הביא, שהוא שובר את כל הכוחות השליליים. אז יש פה אולי שני היבטים שהם אולי משלימים אחד את השני. המהר"ל מדגיש את הנקודה שזה האדם מתחבר לאלוקות העליונה. מצד שני יש פרשנויות שמדברים על העובדה שהעולם הזה יתרומם ויתעלה בכל מיני בחינות. אז כנראה אולי שזה דברים קשורים אחד לשני. כלומר, כאשר יש חיבור לאלוקות העליונה, זה בסופו של דבר מה שיגיע, מה שיביא את העובדה שהבחינה הזאת של העולם הזה, שהוא העולם התחתון שיש בו הרבה שלילה, שיש בו הרבה רע, שיש בו המלאק שמבטל את שם השם, שיש בו כל מיני כוחות שאולי גורמים לחטאים, כאשר העולם הזה יתרומם ויתעלה, הוא יתחבר לעולם העליון, אז שם השם יהיה שלם, כביכול. כלומר, המהר"ל מדגיש כאן תקודה של שם השם זה הגדול, אבל כאשר שם השם הגדול יופיע, אז גם העולם התחתון גם כן יופיע בשלמות, ואז המלאק לא יהיה יותר שמבטל את שם השם, בית המקדש ייבנה בשלמותו, ואז יהיה מצב של והתגלתי והתקדשתי. יש באמת הארי, מעריך מאוד בסודות של הקדיש, כן, אבל יש לו שם הסברים כאלה שהוא מדבר, הוא מדבר על שתי בחינות, והארי מאוד מדבר כמו שמדברים פה, המהר"ל מדבר פה על השמונה, אז בביטוי דיברנו על כל העניין המעין יש מראה בכל כוחו, המילה בכל כוחו, הסברנו שיש בה הרבה פירושים, יש פירושים בכל כוחו, כמו שהזכרנו בכל כוונתו, כל כוחו הכוונה בכל רם, כמו שתוספות הביאו. המהר"ל מסביר פה בכל כוחו, אין הכוונה כל רם, אלא הכוונה חיתוך שפתיים, להבדיל שלא ידבר בלשון רפה, שלא יענה כזה יש מרבה כזה בחולשה, אלא יבטא את זה בחיתוך שפתיים, כן? אבל יש כאלה שפרשו בכל כוחו הכוונה כנגד הכפחת, ואמרו שיש כפחת אותיות, יש מרבה, עד לעולם ולעלמי עלמאיה יש כפחת אותיות, יש כאלה שגם אמרו שיש כפחת מילים, מי יש מרבה עד ואמרו אמן, עד בסוף יש כפחת מילים, יש כפחת, כן, אז דיברו הרבה שיש פה או חטא או כפחת, המהר"ל, כן, אז הארי מאוד מדגיש שעניינו של הקדיש בסך הכל במטרה שלו זה מצד אחד איך לקדש, להרים את העולם, איך לקדש את העולם כמו שהזכרנו, שכל המושג של קדושה זה איך להרים את העולם מבחינת הקדושה שבו, מצד שני איך להילחם נגד הכוחות השלילה, נגד הכוחות שהם מפריעים לקדושה להופיע בעולם. שני הדברים האלה, הוא מדבר ששניהם חלק מכלולים בקדיש, מצד אחד להרים את הקדושה, מצד שני למנוע שהכוחות השלילה לא יתחזקו ולהפך יחלשו. כן, אז כמו שאמרנו, לשתי הבחינות האלה קיימים פה, שמצד אחד איך להתרומם לעולם העליון, שזה מה שמדגיש המהר"ל, מצד שני גם איך, מצד שני, שכל מיני כוחות בעולם שמונעים מהקדושה להופיע, מכל מיני סוגים של כוחות, אם זה עם כמו המלאק, אם זה עבירות, אם זה כל מיני כוחות אחרים, רוחניים, שמפריעים להופיע את הקדושה בעולם, שגם הם יילחמו, וזה בעצם מה שאומרים, יש מרבה, ילעולם ולעולם היה, מצד שאנחנו אומרים, התברך והשתבח והתפרה ותרומה ומתנשא, שאומר, כמו אנחנו רוצים שבעולם הזה, שם השם יופיע, בעלמה דברה כראותי, אנחנו רוצים ששם השם יתגדל ויתקדש לא בעליונים, אלא בעלמה דברה כראותי, שהשם יתברך ויתעלה בעולם הזה, לא בעולם הבא. לכן אנחנו כאן בעולם הזה נמצאים. אז כמו שהמהר"ל אומר, מצד אחד הדגיש שהמלאכים לא יכולים לעלות לעולם העליון, שהמלאכים לא יכולים לשבת לפני הקדוש ברוך הוא. מצד שני, מופיע גם בדברי חז"ל בהרבה מקומות, וגם המהר"ל מביא את זה בהרבה מקומות, שגם המלאכים לא יכולים, אין להם גוף. אנחנו בני אדם, יש לנו נשמה וגוף. רק אנחנו יכולים בעולם הזה להופיע את האלוקות. אבל המלאכים, כמו שהגמרא בשבת אומרת, אין להם יצר הרע, אין להם דברים שמונים אותם עבודת השם. דווקא אנחנו שפה בעולם הזה, שיש לנו גוף, שיש לנו לפעמים גם יצר רע, שיש לנו לפעמים גם כל מיני דברים שמפריעים לנו, אנחנו דווקא יכולים להופיע את האלוקות בעולם הזה. אז גם ההיבט הזה, שהמהר"ל לא הדגיש אותו, אבל ודאי שגם הוא קיים בהתגדל והתקדש. כלומר, אנחנו עם ישראל, רק אנחנו יכולים לגדל וקדש, רק אנחנו יכולים לשבח את האלוקות, כך אנחנו יכולים להעלות את הקדוש ברוך הוא, אנחנו משבחים אותו פה, אבל בעצם אנחנו אומרים שהשבח הזה שאנחנו עושים פה, הוא לעילה מכל ברכתה ושירתה. כלומר, כשאנחנו עומדים פה, אנחנו יודעים שהעבודה שלנו פה, ואפילו זה לא דווקא דברים גדולים, כל אחד ואחד בכל מצב שהוא נמצא בו, כל התגברות שלו שהוא עושה, כל מצווה שהוא עושה, כל התדברות קלה אפילו שהוא עושה בעבודת השם, שהוא מתגבר על איזושהי חולשה, על איזושהי עייפות, על איזושהי נטייה שלילית שאדם מתגבר על זה ועובד את השם, בעצם על ידי זה אדם מגדל ומקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. באופן כללי זה קשור לכל עבודת השם, אבל השבח הזה ביש, בהתגדל והתקדש, שיש מרבה, מבטא את זה במילים האלה. טוב, נקווה בעזרת השם שנזכה לגדל ולקדש את שמו, שנזכה להבין את העומק של הכוונות של יש מרבה, וששם השם באמת יתגדל והתקדש בשנה הזאת, בשנים הבאות, בעזרת השם, שנצא מתוך כל גם מתוך עשרת ימי תשובה, גם מתוך כל הסיבוכים מבחוץ, הסיבוכים הרפואיים, הסיבוכים הלאומיים, שנזכה בעזרת השם לצאת, ושם השם באמת יתגדל ויתקדש בעולם.